ברשות מוריי ורבותיי, קהל קדוש, אנחנו בתוך חג הסוכות, החג שהוא עיקר מצוות שמחה. יש מצוות שמחה בפסח, יש מצוות שמחה בשבועות, יש בכלל מצוות שמחה, כן? תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה. יש מצווה של עבדו את השם בשמחה, מופיעה הרבה פעמים בתהילים, בהרבה מקומות. יש מצווה לשיר לפני השם, שירו להשם שיר חדש, שירו להשם כל הארץ, שירו להשם, בשרו שמו, ספרו שמו, בשרו מיום ליום משעותו. אבל יש מצווה מיוחדת של שמחה בחגים, ובמיוחד בחג הסוכות. והתורה כותבת בכמה מקומות את מצוות השמחה, גם ויקרא, בפרשת אמור כתוב, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ אדר, כפות תמרים, וענף עץ אבות וערבי נחל, ושמחתם לפני אדוני אלוהיכם שבעת ימים. אז יש מצווה לשמוח עם ארבעת המינים. מה המצווה בארבעת המינים? אז בפשט, להודות לקדוש ברוך הוא שיש כאלה פירות משובחים מהודרים בארץ ישראל. פרי עץ אדר, אתה לוקח, התורה לא קורא לו אפילו אתרוג, היא קורא לו על שם היופי שלו. תראה איזה פירות יפים יש בארץ ישראל, תשמח בהם. כמובן שזה סימן לכל, לא רק לאתרוג, אלא לכל הפירות האחרים. כשאתה רואה פירות של ארץ ישראל, אתה אומר, תודה, איזה מתנה. כפות תמרים כמובן, אלה הפירות המתוקים ביותר. ושוב, אתה מודה לקדוש ברוך הוא על הפירות המתוקים שיש בעולם, לאו דווקא על תמרים, באמצעותם אתה מודה לא רק על היופי של הפירות, אלא גם על הטעם של הפירות. ענף עץ אבות, זה הדסים עם הריח המיוחד. אז אנחנו מודים שוב באמצעותם על כל הריח הטוב שיש לפרחים, לפירות הארץ. אנחנו מברכים, בורא מיני בשמים, בורא עצה בשמים, בורא יסבה בשמים. כן, אבל הזדמנות להודות לקדוש ברוך הוא, וערבי נחל. שהארץ מלאה עלים, דשא, צמחים, אפילו עצי סרק. העצים האלה הם הופכים את הארץ להיות יפה, עם מזון לבעלי החיים, לציפורים. זה מחיה את הכל, זה מחיה את הכל, זה מביא, מטהר את האוויר. יש ברכה. אגב, ידוע שארץ ישראל זה אחת הערים, הארץ היחידה, אני חושב, בעולם, שבמאה השנים האחרונות יש בה יותר עצים מאשר בכל מקום אחר. כל מקום אחר קורטים עצים בארץ הזאת, ארץ החיים נוטעים עצים. אז יש מצווה לשמוח לפני השם אלוקנו בפירות האלה. זה מה שכתוב לגבי סוכות בפרשת אמור, ויש גם כן בפרשת ראה בספר דברים, שם כתוב עוד פעמיים על מצוות שמחה, ושמחת בחגיך, ואתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך. כל אחד מבין, זה מה שכולם מזכירים את הרמב״ם שמדבר על עיקר מצוות שמחה, היא שלא רק אדם שמח אלא גם משמח אנשים אחרים. אז הנה כתוב ושמחת בחגיך, זה נאמר בהקשר לחג הסוכות, תעשה לך שבעת ימים בהוספך מגורנך ומיקבך. שמחה זה לשמח. וכן כתוב בהמשך, שבעת ימים תחוג לאדוני אליך במקום אשר יבחר אדוני, כי יברכך אדוני אליך בכל תבואתך ובכל מעשי ידיך, והיית אך שמח. זאת אומרת, זה הוכחה למה שאמרנו מקודם, שכשאנחנו מודים עם ארבעת המינים, אנחנו לא מודים רק על האתרוג ועל הלולב, כל אחד מבין את זה. אנחנו מודים על כל מה שאנחנו אוספים, כן, בגורניך, מעקביך, אלא אדם לא יכול להביא את כולם, כמו שביקורים הוא מביא רק משבעת המינים, גם פה הוא מביא את הדגם ליופי של הפירות, דגם לריח של הפירות, לטעם של הפירות, ולכך שיש שהארץ מלאה אפילו עצי סרק. האם המצווה הזאת היא רק בזמן שבית המקדש קיים? לכאורה, אם אתה מדייק בפסוקים, הפסוקים מתייחסים למצוות שמחה בהקשר לבית המקדש, כן? שבעת ימים תחוג לאדוני אליך במקום אשר יבחר אדוני, כי יברכך אדוני אליך בכל תבואתך ובכל מעשייתך, והיית אך שמח. אז באמת, באמת בבית המקדש הייתה שמחה לא נתפסת מחמת הגודל שלה. כדי להמחיש את גודל השמחה, צריך רק להזכיר שהיו שמחים בשמחת התשובה. הגמרא אומרת שלא היו רואים שינה בעיניהם, ומקשה הגמרא, אם לא רואים שינה בעיניהם, אז איך עברו שלושה ימים בלי שינה? אי אפשר. אומרת הגמרא, היו ישנים אחד על כתפי חברו. אני כל כך הרבה פעמים מנסה לחשוב על המציאות הזאת שאדם בשמחה ושבוע שלם, והוא לא יכול להרשות לעצמו ללכת לישון במיטה, בסוכה, אלא הוא כולו בשמחה כל כך גדולה. כן, זה כנראה לגודל השרת השכינה. אין השכינה שורה להם בתוך שמחה, אנחנו לא מכירים כאלה מדרגות של השרת שכינה. ממילא לא מכירים כאלה מדרגות של שמחה, שאדם שמח כמה ימים, ככה ברצף, בלי לעצור. אבל אם אדם מסתכל על הפסוק הקודם, אז הפסוק הקודם מדבר על שמחה בכל מקום, כן? ושמחת בחגיך אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך וכולי אשר בשעריך. מה זה בשעריך? בכל מקום. לא רק בירושלים. ובאמת הדחת מצוות שמחה היא לא רק בבית המקדש, היא בעיקר במקדש, אבל בכל מקום. ובכל מקום יש מצווה לשמח. וכך אומרת הגמרא במסכת פסחים, תנו רבנן, חייב אדם לשמח בניו ובני ביתו ברגל, שנאמר, ושמחת בחגיך, במה משמחם? ביין. רבי יהודה אומר, אנשים בראוי להם, ונשים בראוי להם, לא כולם שמחים ביין, כן? אנשים בראוי להם ביין, ונשים במאי. תנו רבי יוסף, בבבל, בבגדי צבעונים, בארץ ישראל, בבגדי פשטן מגועצים. טוב, לא צריך להרחיב על ההבדל שבין בגדי צבעונים לנשים, כן? לבין בגדי פשטן מגועצים. אופי שונה של עיראות. מאוד מזכיר את מה שכתוב בגמרא, במסכת ברכות, ששואלת למה תלמידי חכמים שבבבל היו מצוינים בבגדיהם. והגמרא מספרת על שני חכמים שישבו לפני רבי יוחנן, ואמרו אחד השני, מפני שאינם בני תורה. אמר להם רבי יוחנן שככה נמנם באותה שעה, התעורר, אמר, למה אתה אומר דבר כזה? זה לא נכון, הם בני תורה, אל תגיד דבר שאתה לא בטוח בו, אלא הסיבה היא שהם אינם בני מקומם. כשאדם לא במקום שלו, הוא מרגיש לא יציב, לא מרגיש בטוח, אז הוא כדי להרגיש, לייצר ביטחון, אז הוא לובש בגדים יפים יותר, כן? כדי שכולם יכבדו אותו ויתנו לו איזה מקום חשיבות, כן? אבל זה נובע מחוסר ביטחון. לכן בבבל הנשים היו לובשות בגדי צבעונים, כי הם הרגישו צורך להבליט את עצמם. אבל בארץ ישראל הן מסתפקות בבגדי פשטן צבעונים, מגועצים. חוץ מהדרשה, זה גם הסבר, כן? אתה שמח מישהו לפי מה שנראה לך, אלא לפי מה שצריך. לכן גברים לפי עניינם, נשים לפי עניינם, ילדים לפי עניינם. ואני אומר את הדברים האלה במיוחד בתקופה שאנחנו עכשיו בסגר. גם עכשיו יש מצווה לשמח, זה לא דבר שהוא חד פעמי. אז בסגר יש כל מיני גם חובות לשמח, והרבה אנשים שואלים אותי, האם בתקופת הסגר מותר לעשות כל מיני פעולות יצירה? רקמה וכו'. על פי הלכה, בכל המועד דברים כאלה הם אסורים. מלאכות אלה אסורות במועד, אבל אמרו לי, תשמע, כבוד הרב, הילדים משתגעים בבית. ואני חושב שהשנה אפשר להקל בציורים, אפשר להקל בכל מיני מלאכות, בכל המועד, כי אחרת פשוט אנשים יהיו בצער, ויש מצוות עשה מן התורה שלו ושמחת בחגיך. ולכן כל כולה שאפשר לעשות בה, שוב, בכל המלאכות יצירה האלה וכל הכתיבה והציורים והרקמה כדי לשמח את הילדים אפשר, כן, כיוון שזאת מצוות עשה מן התורה. בהמשך הגמרא, משמע שהמצווה הזאת היא לא רק מצווה בזמן שבית המקדש קיים, אלא גם בזמננו. כך אומרת הגמרא, תניא, רבי יהודה בן בטרה אומר, בזמן שבית המקדש קיים אין שמחה אלא בבשר, שנאמר, וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת לפני אדוני אלוהיך. ועכשיו שאין בית המקדש קיים, אין שמחה אלא ביין, שנאמר, ויין ישמח לבב אנוש. מכאן אנחנו כולנו לומדים שעיקר המצווה היא מצוות שמחה, היא גם בזמן שבית המקדש קיים וגם בזמן שלא בית המקדש קיים, כמו שאפשר לדייק מהפסוקים עצמם, שיש כמובן מעלת שמחה מיוחדת בבית המקדש, לגודל השראת השכינה שיש שם, אבל מצוות השמחה היא קיימת בכל מקום. וכך כותב הרמב״ם, דבר מאוד משמעותי, כשהאדם כתוב מתוודה, אז כתוב בתחילת פרשת כי תבוא, על וידוי מעשות, נכון? כתוב, לא עברתי מצוותיך, ולא שכחתי, לא אכלתי ממנו בעוני, שמעתי בקול אדוני אלוהי, עשיתי ככל אשר ציוויתני. אז אומר הרמב״ם בהלכות מעשר שני, מה זה שמעתי בקול השם אלוהי? שהביאו לבית הבחירה, זאת אומרת, הביא את המעשר, עשיתי ככל אשר ציוויתני, ששמח ושימח בו שנאמר, ושמחת בכל הטוב ושנתן לך השם אלוקיך, אתה והלוי והגר אשר בקרבך. זה מצווה שהתורה בעצמה אומרת שם בפרשת כי תבוא עצמה, לגבי ביקורים, שיש מצווה לשמוח בכל הטוב ושנתן לך השם אלוקיך. מה פירוש בכל הטוב? בכל הטוב הכוונה לא רק לשמוח באותם ביקורים שאתה מביא עכשיו לבית המקדש, אלא בכל הטוב. זאת אומרת, כל הטובות שהשם עשה לך, שהדוגמה שמובאת שמה, היא דוגמה מאוד, מאוד מעניינת. דוגמה שאומרת, אדם מביא ביקורים, הוא אומר, כולנו מכירים את זה מהאגדה, ארמי עובד אבי וירד עובד אבי וירד מצרימה והגר שם בית מעט ויש שם גוי עצום. אומרת, הוא מספר, אדם הביא מפירות שבעת המינים לבית המקדש, והוא לא אומר תודה רבה לך השם על ארץ ישראל, הוא לא אומר רק את זה, הוא אומר תודה לך השם שהצלת את יעקב מלבן הארמי, תודה לך השם שהצלת את עם ישראל משעבוד מצרים, ששמעת את תפילתנו ונזעק אל השם אלוקי אבותינו, התפללנו וצעקנו ובכינו ושמעת אותנו ושלחת את משה רבנו וכו', והוצאת אותנו ממצרים ו-40 שנה במדבר והגענו לארץ ישראל ונחלנו אותה וזרענו פה וצמחו הפירות, ותודה לך השם יתברך, איזה יופי על הפירות האלה, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך ולביתך, אתה ולוי ואשר, זאת אומרת, אתה שמח לא רק על הפרי הזה שאתה מקבל, אלא כל הדברים הטובים שיש לך, וזה כמובן מחזק את מה שאמרנו בתחילה, שכשאדם שמח עם ארבעת המינים, הוא לא רק שמח על ארבעת המינים, הוא שמח על כל הטוב שיש, ולכן כשאנחנו מנענים בארבעת המינים, אנחנו אומרים, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. אנחנו מודים לא רק על החסד שיש לנו פה עכשיו, את האתרוגים שצומחים יפה כל כך בארץ ישראל וכן על זה הדרך, אלא על כל החסדים שהשם עושה איתנו לעולם. לכן אנחנו מנעניים לארבע רוחות השמיים, כנגד הטוב שיש לנו, שמגיע ממזרח, שמגיע ממערב, שמגיע מלמעלה, שמגיע מלמטה. כן, אנחנו מודים על הגשם שבא מלמעלה, מגיעים על עננים שמגיעים ממערב, מודים על השמש שצומחת, שזורחת במזרח, על האוצרות האדמה, על כל הגז שיש פה בארץ ישראל. אנחנו מודים על הכל, אדם צריך להתבונן בכל הטוב שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. וכשאדם מנענע בארבעת המינים, אז הוא פשוט מודה על כל הטוב. ושמחת בכל הטוב שנתן לך השם אלוקיך. כן, אם אתה מזכיר את לבן הארמי שהיה לפני 4,000 שנה, אתה ודאי צריך להזכיר גם לעצמך לכל הפחות את הטוב שהיה לפני 70 שנה, ואת הטוב שלפני 10 שנים ולפני שנה. זאת מצוות שמחה, ולדבר על זה עם הילדים, לדבר על זה עם הנכדים, לדבר על זה עם אישה. לא לקטר. אני אומר את הדברים האלה כי אנחנו נמצאים במדינה שיש כאלה שמקטרים, וזה צריך להיזהר מזה מאוד. זה פשוט ביטול מצוות עשה. לבוא היום ולהגיד כמה רע פלוני, כמה רע אלמוני, גם אם זה נכון וצריך לטפל, זה פשוט דבר שהוא בעיה. עכשיו להתעסק בחסרונות, זה לא נכון. כמה השר ההוא לא בסדר, כמה חבר הכנסת ההוא לא בסדר. עכשיו אתה צריך לשמוח בכל הטוב, זאת מצוות עשה, התורה שלוש פעמים חוזרת על זה. כן, וגם לחשוב איך אתה משמח אחרים, זה מתחיל כמובן בחובת המצווה לשמח. יש שוט דברי יציב מביא את הדעה של בגמרא שכתובה במסכת סוכה, שכתוב משבח אני את העצלנים שאינם יוצאים מביתיהם ברגל. למה? דכתיב ושמחת אתה ובתך. כן, אם אתה הולך לשמוח ואתה שמח והבני בית שלך יושבים בבית ואתה הולך לשמחת ואתה שואבה מבסוט ואחרים לא שמחים, לא יצאת ידי חובה? זאת אומרת, מצווה היא ושמחת אתה ובתך. יש מצווה גם לשמח אחרים. ואני רוצה לומר איזה משהו מאוד חשוב גם כן לגבי בדורנו. אם אדם עכשיו, בזמן התקופה הזאת של הסגר, שאני לא יודע אם מישהו מכם מהשומעים, ודאי חלק כן, חלק לא, חלק שמעו, חלק לא שמעו, חלק עברו, חלק לא עברו, יודעים מה זה המחלה הזאת של הקורונה, השם ירחם. אני דיברתי עם כמה אנשים, זה פשוט סבל נורא. שאלו אותי היום, מה הדין אם אדם הלך לשמוח בשמחת אותה שואבה, והדביק מישהו, וגרם לו עוגמת נפש וצער וכאב, הוא הדביק 10 אנשים, הוא הדביק 100 אנשים. האם הם יכולים לתבוע אותו? לתבוע אותו. אני שקלתי את השיעור שלהם רק על הנושא הזה. האם זה גרמה? לא, אולי זה ממש גרמי, זה ממש בידיים. אדם הלך, אני לא מדבר על אדם שהוא חולה קורונה מאומת. האדם הזה שהוא הולך ומסתובב בין אנשים, כדי להיות בשמחת בית השאיבה, כדי להיות בתפילה, או כדי לעלות לרגל לירושלים, אני לא יודע, אין לי מילים לומר כמה הדבר הזה מתואב. אין לי פשוט מילים, זה מזעזע אותי בכלל לחשוב על הדבר הזה. אין פה לא ואהבת לרעך כמוך, אין פה לא תעמוד על דם רעך. ממש לא מבין איך אנשים. אני מדבר על אדם שאמור להיות בבידוד. זה דבר נורא. אתה הדבקת אנשים אחרים? מה, אדם לא ידע ונדבק והדביק אנשים אחרים? אפשר להגיד, טוב, מה אדם? אבל אם אדם לא נזהר ונדבק והדביק אחרים, אני חושב שיש בהחלט מקום לדון אם יכולים לתבור את הממונית על זה שהוא עשה. אני אומר את הדברים האלה לא כדי לגוע בפצעים, אלא כדי שאנחנו צריכים לדעת, מצוות שמחה בחג היא לא מצווה שאתה אומר אני אשמח ואני אגרום צער לאחרים. אפילו אם זה לא בכוונה, אפילו אם זה בעקיפין, מצוות שמחה, אומר הרמב״ם בכמה מקומות, וזה פסוקים מפורשים בתורה, היא מצווה לשמח אנשים אחרים ולא לגרום צער אנשים אחרים. אם אדם שמח ולא משמח אנשים אחרים, האדם הזה הוא פשוט, עליו נאמר, אומר הרמב״ם וזרית פרש חגיכם על פניכם. חס ושלום. אז אומרים לאנשים, טוב, כבוד הרב, בסדר, בשנה רגילה מצוות שמחה הבנו. מה השנה? אנחנו בסגר. מה, איך אפשר לשמוח? אז אמר לי מישהו, ביטוי שמאוד נכון, זה נכון, יש סגר ויש קצת צער, וזה לא כל כך פשוט, אבל צריך לזכור שכל הצער הזה שאנחנו חווים אותו עכשיו, הוא לא צער של חדר גוססים, אלא צער של חדר לידה. אנחנו נמצאים בתוך תהליך צמיחה של עם ישראל. צריך לזכור את זה, אנחנו בחדר לידה. גם בחדר לידה יש צעקות וכאבים, וזה לא פשוט. אבל אנחנו בשנה שהרבה ברכות קיבלנו בשנה האחרונה. אני זכיתי לרחוץ בכנרת, וראיתי אותה עכשיו, בסוף הקיץ, סוכות, ערב סוכות, מלאה, עד אפס מקום, מלאה, 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 אחרי כל הקיץ, מלאה. זה הרבה מאוד שנים לא היה לנו, זה ברכה. אנחנו יודעים שכל קריאת שמע מספרת לנו שגשמים זה דיבור של הקדוש ברוך הוא, שהוא מאיר לנו פנים, שהוא אוהב אותנו, כן? אבל לא רק בברכת הטוב, יש הרבה עלייה לארץ ישראל. אני ראיתי תמונות של אנשים שעלו עכשיו בתוך הסגר, מכל מיני מקומות, איזה זה משמח, זה גאולה, מה זה אדם שעולה לארץ ישראל, הרי מי שיודע, חוץ לארץ זה פשוט לגור על קרחון של נמס. כל מי שעולה בזכות הקורונה הזאת לארץ ישראל, זה הצלת נפשות גמורה, ומדובר באלפים שעכשיו עולים, מתגבר זרם העלייה. זה ברכה גדולה. השנה האחרונה זכינו מאוד, זכינו שהסכמי שלום חדשים, שאנשים מכירים וראו גויים צדקך, עד עכשיו אמרו, אתם גזלנים, ליסטים אתם. כמו שאומר רש"י הראשון בראשית, ככה אמרו לנו, ליסטים? אמרו, אתם כבר לא ליסטים, אתם בסדר, נגמר. הנה, ברוך השם, זה דבר שקורה השנה, לא קרה הרבה שנים. יש ברכה השנה, ברכה, ברכה גדולה. ומצד שני, ברוך השם, אנחנו רואים שככל שעולה כוחה של הקדושה, יורד כוחה של הקליפה, כל ציר הרשע מתחסל. סולימני שהיה גדול הצוררים של ישראל, ממש כהמן בשעתו, ניסה לעודד את הסורים שילחמו בנו, ואת הלבנונים שילחמו בנו, ואת החמאס שילחם בנו, ואת החיזבאללה שלו טילים לירות עלינו. פשוט היטלר קטן. היטלר קטן. זה לא יאומן הדבר הזה. לא קטן, לא יודע כמה הוא גדול. כל עניינו להשיג מיליארדים, ולתדלק את כל שונאי ישראל שיצורו עלינו מכל צד ומכל כיוון, ומי יודע מה תכנן. והקדוש ברוך הוא שלח את אחשוורוש, והאחשוורוש תלה אותו לעץ גבוה 50 אמה. ממש ככה. לא, אנחנו, לא, ידענו לא שפכו את הדם הזה. לא שזה נורא כל כך, זה אפילו אולי מצווה, כן? בירתה הרע מקרבך. אבל ממש אנחנו רואים איך הרשעה כולה כי השן תחלה, כי תעביר ממשל זדון מן הארץ. איך בירות נשרפת. ממש כל המחסני הנשק שלהם מתפוצצים. איך איראן נשרפת באש, לא יודע אם אתם יודעים. עשרות מתקני גרעין התפוצצו שם בשנה האחרונה. ממש, כן? באשן כפשוטו, כן? רבע מכלל הנ"מ הסורי התפוצץ השנה. רבע מכל הנ"מ הסורי. איזה מתנה, הקדוש ברוך הוא, ולא נפל חייל אחד מקרבנו, כן? ומאידך, גם צריך לזכור את זה, גם הכלכלה של טורקיה על הפנים התרסקה, של לבנון התרסקה, של איראן התרסקה, של כל הרשעים האלה התחזקה. אנחנו השנה הזאת כל כך הרבה טוב קיבלנו. אז נכון, יושבים בבית עם מסכות. אבל צריך לזכור שבינתיים שאנחנו יושבים, הקדוש ברוך הוא עושה לנו טוב. ממש כמו שכתוב במדרש, שכשיעקב בכה על יוסף, ומאין להתנחם, כל האחים היו במשבר, וירד יהודה. כל האחים מרגישים שיש משהו פה לא בסדר אחרי שמכרו את יוסף. אומר הקדוש ברוך הוא, אני עוסק לשים את בנך המלך, ואני עוסק עכשיו להוליד את פרץ וזרח שהם התקימו את מלכות בדוד, ואתה יושב בשק ותענית. מה אתה חושב שאני הקדוש ברוך הוא לא הולך לקיים את ההבטחות שהבטחתי לאברהם אבינו? אני הולך לקיים אותם. תפתח את העיניים. יעקב היה עסוק באותה שעה בסקו ותעניתו. באמת, לא על דבר אמיתי, אלא על דבר שקרי. ובאמת, אנחנו טעינו בתחום הזה. אנחנו ממחלוקת שבינינו. לא נפקחו עינינו לראות את הגודל של האח שלנו. כן? הקנאה שהייתה בין האחים. לצערנו גרמה את המחלוקת הזאת, שמחרו אותו, אפילו חלילה, לא רוצה לומר מה רצו לעשות לו. לא זהינו שכל אחד מאיתנו הוא לא בן מלך, הוא מלך. כן, ממש ככה. מזל שיוסף לא ויתר על החלום, לא רק חלום, אלא הבטחה שהבטיח הקדוש ברוך הוא לאברהם ולשרה. מלכים מחלציך יצאו. זה לא חלום שבא על ריק. זה חלום שבא על הבטחה של הקדוש ברוך הוא. וברוך השם, אחר כך גם יהודה שירד ו... עשה מה שעשה. גם בסוף משם, מהמקום הזה, צמחה מלכות בדוד. אפילו מסדום צמח, אין, אם צריכה מלכות בדוד לצמח, מכל מקום תצמח. זה נקודה. ויש משהו מיוחד, צריך לזכור אותו בסוכות, למה התורה מזכירה שלוש פעמים מצוות שמחה, כי יש משהו מאוד מעניין. אני אבקש ממך ככה טיפה לשים לב, לקורבנות המיוחדים של כל השנה. בפרשת פנחס יש את התיאור של הקורבנות. נשמע לכאורה לא שייך אלינו, אבל אם יתבונן, נראה כמה זה נוגע בליבנו. התורה שלנו אומרת, מספרת על מצוות קורבן תמיד, מה שמקרבים בשבת. אנחנו נתחיל גם מה שכתוב לראשי חודשים. כתוב, מקרבים בראש חודש, תזכרו, אולי אתם לא שמים לב, פרים בני בקר שניים, איל אחד, כבשים בני שנה שבעה תמימים, ושעיר עזים אחד לחטאת. שני פרים, איל אחד, שבעה כבשים ושעיר לחטאת. שעיר זה עז, כן? אוקיי. מה מקריבים בפסח? אותו דבר. שני פרים, איל אחד, שבעה כבשים ושעיר לחטאת. וזה עושה כל יום, כל יום משבעת ימי פסח, אותו דבר. מגיע חג הביקורים, כן? אותו דבר. מה מקריבים? הנה אותו דבר, פרים בני בקר שניים, איל אחד, שבעה כבשים, שעיר עזים אחד לחטאת. כן? אז לכאורה, כך צריך להיות גם בסוכות. אבל לא, תכף נראה. אז ראינו, בראש חודש, בפסח, כל שבעת ימי פסח, בחג הביקורים, שני פרים, איל אחד, שבעה כבשים ושעיר. מה מקריבים בראש השנה? ראש השנה מקריבים פר אחד, איל אחד, שבעה כבשים ושעיר. אז זה במקום שני פרים שהיה בפסח ובשבועות ובראשי חודשים, פה זה פר אחד, איל אחד, שבעה כבשים ושעיר. מה ביום כיפור? אותו דבר, פר אחד, איל אחד, שבעה כבשים ושעיר. כן? נדלג רגע על סוכות. מה מקריבים בשמחת תורה? פר אחד, איל אחד, שבעה כבשים ושעיר. זאת אומרת, יש את החגים של תשרי, שהם פר אחד, איל אחד, שבעה כבשים ושעיר, ויש את החגים של, נקרא לזה של ניסן, זה שני פרים, ניסן וסיוון, שני פרים, איל אחד, שבעה כבשים ושעיר. סוכות מה? סוכות, האם זה שייך לחגי תשרי, או שייך לשלושה רגלים? שלושה רגלים, יש להם הלכות שלהם, שמחה, עלייה לרגל. אין מצוות שמחה ועלייה לרגל בראש השנה וכיפור. ופה יש מצווה מיוחדת, למה זה שייך? אז מי שמתבונן רואה שסוכות זה שילוב של שניהם. גם שילוב של החגים של שלושה רגלים, וגם שילוב של החגים של תשרי. איך יודעים את זה? כי בסוכות בכל יום מקריבים לא שבעה כבשים, 14 כבשים. למה 14? גם של כמו ראש השנה כיפור ושמחת תורה, שבעה כבשים של חגי תשרי, שם של תשובה, שהתעוד הדלתתה, של סליחה, של תיקון, וגם שבעה כבשים כמו החגים של שמחה. יש פה שילוב של שני חגים. וגם בפרים, אתה רואה, זה לא אותו דבר. לא פר אחד ולא שני פרים, אלא 70 פרים. זה חג כפול, יש פה שמחה כפולה. שמחה כפולה. זה מתבטא בעובדה שאנחנו בכל הימים של סוכות אומרים הלל שלם, לא כמו בפסח, שזה רק ביום הראשון, שאר הימים אומרים חצי הלל. ממש, יש פה, התורה הדגישה, יש פה חג כפול. גם אנחנו בפועל. אנחנו מרגישים את זה, מרגישים את זה שיש לנו מצד אחד מצוות שמחה, מצוות שני יש בו סוג של תשובה, הושענא רבה, אפילו בכל יום יש לנו הושענות, יש בחינה אחת של ראש השנה כיפור והמשך שלו, כן, עד מסירת הפתקים ועד סיום החיתום, זה צד אחד של רעדה וגילו, גילו ברעדה. יש פה שתי בחינות ולכן הקורבנות הם כפולים. לא שבעה כבשים כמו בחגי ניסן וסיוון, ולא רק שבעה כמו בראש שנה כיפור ושמחת תורה, אלא כפול, כפול כבשים 14, כי יש כפילות בחג הזה. והגם שאנחנו היום לא מקרבים, לא לצערנו, לא את זה ולא את זה, אבל כל אחד יודע שיש מה שנקרא, ומשלמה פרים שפתנו. מה זאת אומרת? גם אם אתה לא, אנחנו קוראים את ההלכות של הקורבנות האלה, מכיוון שההלכות של הקורבנות האלה יש להם נפקמינה לנו, יש לנו נפקמינה בהלכות האלה, כדי שנבין את המשמעות הרוחנית, וגם אם אנחנו מתרגלים היום להתבונן בקורבנות האלה, אומרים אותם, מזכירים, אנחנו מזכירים אותם בתפילה, מזכירים אותם במוספים, מזכירים אותם בקריאה בתורה, אם אנחנו מתבוננים בקורבנות האלה, אנחנו מבינים את המהות הרוחנית של סוכות, יש בו מהות רוחנית, מאוד גדולה, מאוד רוחנית גדולה של שמחה גדולה, שמחה גדולה שצריך להבין את גודלה. אגב, השמחה הזאת, צריך להזכיר את מה שאנחנו כתוב בשמחת ואת השואבה, כולנו מכירים את הגמרא שאומרת שהיו מדליקים שם את האבוקות, והגמרא מתארת כמה לוג שמן היה שם, והאור היה, שהיה יוצא מבית המקדש, היה מאיר את כל החצרות בירושלים. וחכמינו אמרו שאישה הייתה יכולה לברור חיטים באור הזה. ויש תוספות ששואל, איך מותר? הרי זה אור של הקדש, איך מותר לאישה לברור חיטים מהאור של המקדש, מהאור של שמחת ואת השואבה? אבל יש דעה שאומרת, הייתה יכולה, אבל לא עשתה. היא לא, זה אישה תשתמש באור הזה בשביל לברור חיטים, לברור גרסים. אבל מה הביטוי? הביטוי הוא שיש כזה אור גדול בסוכות, הרי זה ברור שהאבוקות האלה שעשו שם בבית המקדש לא מסוגלות להאיר כזה אור גדול. כך היום, תשים את הזרקור הכי גדול בהר הבית בירושלים. הוא לא מסוגל להאיר את כל החצירות בירושלים באור כזה גדול. אין מציאות בכלל, זה לא שייך. אין ספק שזה כבוד השם עלייך שרח, רק שהקדוש ברוך הוא מסתיר את ההערה שלו, והוא עושה את זה כאילו דרך האבוקות, דרך האבוקות שהיו מדליקים בשמחת בית השואבה. אז דרך המעשה הפיזי שאנחנו עושים אותו, באה ברכה גדולה משמיים. כמו האש שהיה על המזבח, היו שמים שני גזרי עצים, כי מצווה להביא אש מלמטה, השתדלות שלנו, אנחנו מביאים את השני גזרי עצים, אבל באמת זה היה מספיק לכל היום, כיוון שהייתה אש יורדת משמיים בשביל להביא את האור. אז האש זה לא אש, רק אש בשביל הקורבנות, אלא זה הייתה הערה גדולה. למה כל זה כל כך חשוב? כמו שאנחנו אומרים, אנחנו בדרך כלל מזכירים את זה שהקדוש ברוך הוא יזכנו לשב בסוכת אורו של לוויתן. אז גמרא במסכת בבא בתרא מסבירה מה זה אורו של לוויתן. אנחנו אומרים את זה בברכת המזון, מה הכוונה? לוויתן, זה גם הלוויתן שאנחנו מכירים אותו, אבל לא רק, גם הלוויתן שמופיע בגמרא, זה בעלי חיים שכל היום אוכלים. מאיפה הוא כזה נהיה ענק? מאיפה הוא שוקל עשרות טונות? הוא היה תא אחד כשהוא נוצר. הוא אוכל את הכל, אוכל, 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 הכל לא. טורף. הוא טורף, לוויתן אחד בחייו, טורף אין סוף בעלי חיים בשביל להיות כזה גדול ושמן. לוקח חיים של יצורים אחרים. מה לא מספיק לך להיות 100 קילו? למה אתה צריך להיות 100 טון? זה לוויתן. מחסל אחרים בשביל להיות גדול, גדול ועוד יותר גדול. אף פעם הוא לא שבע. כן, זה ביטוי פיזי. לתכונות נפשיות, יש אנשים שהם כאלה. כל היום יטרפו אנשים אחרים, העיקר שיהיה להם הון, 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 הם שבעים, אף פעם לא שבעים. הגמרא אומרת, יש מי שלא שבע, שאול, אף פעם לא שבע. לא שבע. מי שראה פעם אנשים כאלה יודע מה הכוונה. ומילא הם לא שבעים, אבל עד שהם לא שבעים, הם טורפים אנשים אחרים, גוזלים, לוקחים, מושקים, מרמים, וזה, לצערנו, יש את ה... יש שם, יש כאלה, כן? ובגאולה, מה שיקרה, אותו לוויתן, כתוב שהוא תורם את עצמו, תורם את גופו למדע, לא בדיוק, תורם, הוא פתאום מתהפך, במקום לטרוף אנשים אחרים, הוא אומר, תקחו את הבשר, תאכלו אותו, קחו את האור, תעשו ממנו תכשיטים, תעשו ממנו קמעות, תעשו ממנו מטריות, תעשו ממנו או סוכה על ירושלים, מה שנשאר, תפרסו אותו על החומות של ירושלים. ועל זה נאמר, והלכו גויים לאורך ומלכים לנוגע זרחך. זאת אומרת, הכוח של ירושלים הוא לקחת את הטורף הגדול, את הטורפים הגדולים, את האנשים האלה שיש להם את התכונות האלה, כן? שכל היום רק נבהל, אנשים נבהלים להון כל הזמן, הופכים אותם לנדיבים, לאנשים שעושים חסד. וזה הופך, זה האור של ירושלים. היכולת להגיע ולהפוך את היצורים הכי כאלה שלוקחים כל הזמן, ליצורים שנותנים. ואין הכוונה רק ללוויתן פיזי, ללוויתן רוחני שנמצא לפעמים בתוכנו, והוא גורם המון המון צער ועוגמת נפש. אנחנו צריכים לדעת שבדורנו, ברוך השם, הלוויתנים האלה כבר פחות, אבל יש תיאורים בגמרא, אלכסנדר מוקדון, שהוא צריך לבלוע את כל האוכל, את כל העולם. היו אימפריות בדורות האחרונים, מדינות שצריכות, לא מספיק להם אנגליה, צריכות לשלוט על עוד 50 מדינות אחרות, אימפריות, לא מספיק טורקיה, הוא צריך לשלוט על חצי העולם. מה קרה לך? למה? בשביל מה? בינתיים עד שהוא לוקח סולט של העולם, ובא לבלוע אותו, היטלר, אמך שמו וזכרו. זה סוג של לוויתן. זה בן אדם שרוצה לבלוע את העולם כולו, ולקחת את כספו, ואת חלבו, ואת דמו, ולהפוך את... לנצל את כולם. הוא כמעט, הוא כבר לאירופה עשה את זה, התחיל לעשות את זה לאפריקה, תכנן לעשות את זה לאמריקה, ודאי התחיל עם היהודים. זה מין שיגעון. ברוך השם, היום כל הלוויתנים האלה כבר, אולי יש עוד כמה כאלה. כן, יש לארדואן חלומות משונים כאלה, ויש לאיראן חלומות משונים כאלה. אבל ברוך השם, המדינות המתורבתות כבר נרגעו. הם כבר, אין להם חלומות להשתיית על העולם. תביא עכשיו באנגליה. איזה נשיא יגיד, אני רוצה להפוך את אנגליה לאימפריה עולמית, שישלוט על העולם, יזרקו אותה גדולה, משוגע, מי רוצה דבר כזה? אבל לפני 100 שנה, זה היה, התפארו כולם. רוסיה, התפארה, היא רוצה לבלוע את העולם. איפה? אין. אנחנו בדור שכל האלה שרוצים לבלוע את כולם, כל הרצון הזה כבר ירד. ירד. ובצד שני, עולה קרנה של ירושלים. ירושלים לוקחת את כל הכוחות השליליים האלה שבאים לבלוע את כולם, והופכת אותם. הופכת אותם למקום שבו הופכים את האור של הלוויתן לאור גדול. אז פעם הבאה שאתם אומרים, הרחמנו יזכנו לשב בסוכת האור של הלוויתן, תחשבו על הדבר הזה. אני רוצה ברשותכם לדבר מעט על מצוות עלייה לרגל. תגידו, מה הגעת לשם? ראיתי דיון מעניין אצל החתן של הרב אלישיב בשאלה, האם אדם חייב לעלות לרגל ברגל או לא? אז יש, רבנו בחיה כותב בשם המדרש, שלוש פעמים, שלוש רגלים, אזהרה לישראל שלא יעלו אלה ברגליהם. וכן הכתוב אומר, מייפו פעמייך בנעלים בת נדיב, מכאן למד רבנו בחיה, שמות כף ג' י' ד', שצריך לעלות דווקא ברגל. בשו"ת מעריץ חיות, הקשה עליו, אומר כתוב בירושלמי אחרת, שם כתוב שיש מלאכות שעושים אותה בערב פסח. מה הם? חייטים, ספרים, כובסים, שזה לצורך החג, כן? רבי יוסי ברבי יהודה אומר, אף הרוצענים, הסנדלרים, כן? אלה שעושים, למה? שכן דרך עולי רגלים להיות מתקנים מנעליהם וסנדליהם במועד. הם צריכים את הנעלה, את הרגליים שלעות לרגל. ורבנין אמרין, עשירים היו ובבהמה היו עולים. למה החכמים לא הסכימו לדעתו של רבי יוסי ברבי יהודה? שאמרו לו, עם ישראל היה עם עשיר. בזמן שהיה בית המקדש קיים, אנשים היו עשירים. ולכל אחד היה סוס לרכב עליו, חמור לרכב עליו, גמל לרכב עליו, היו כרכרות, היו עולים לרגל. אז לכן הוא אומר, לכן הם אמרו לו, אין שום היתר לסנדלרים לעשות עבודה בערב פסח. אז מהמקום הזה הוכיח המערץ חיות שאין חובה דווקא לעלות ברגל, אפשר לעלות גם כן ברכב. למה נפקא מינה? אני אספר לכם, סיפר לי אחי, שיש דיונים לא פשוטים, וגם שמעתי את זה מראש עיריית ירושלים, שהוא אומר, דיונים לא פשוטים, כבר היום יושבים ומתכננים איך יעלו יהודים לרגל ירושלים בזמן שיהיה בית המקדש. זה לא כל כזה רחוק. אמר לי, השר קץ, אמר לי, מה עשו, כל הרחבות שאנחנו עושים עכשיו בכניסות לירושלים, כל הרכבת שאנחנו עכשיו רואים בדרך לירושלים, אומר, זה הכל בשביל לעלות לרגל, ואחת הסיבות שבגללה הם החליטו להאריך את הרכבת הכבדה, שמגיעה היום רק עד התחנה המרכזית, החליטו להאריך אותה שתגיע עד סמוך לעיר העתיקה, כדי שהעולים לרגל, הם יוכלו לעלות במנוחה. אז זה לפי הירושלמי שאומר שעשירים היו, ובבהמה היו עולים, אז אנחנו עשירים היום, ואנחנו עושים רכבות קלות, רכבות כבדות, כן, כדי שאנחנו נוכל לקיים את המצווה בהידור. וצריך לדעו לכם, כל פעם שאני עולה לירושלים, ואני רואה את כל הרחבות שעושים שם, אני אומר, הנה, מכינים את עצמנו לעלייה לרגל. מי באמת חייב בעלייה לרגל? אז כתוב בגמרא שרק מי שיש לו קרקע. למה? שכתוב בוידוי מן האדמה שנתת לנו, והתורה אומרת שלוש פעמים בשנה יראה כל זוכה ולא יחמוד איש את ארצך. אז אם יש לך ארץ, אתה חייב לעלות. אם יש לך כאילו יציבות, יש לך אדמה, יש לך, אז אתה חייב עלייה לרגל. אחרי אנחנו אומרים את זה גם בתפילה, ותעלנו בשמחה לעצמנו, ותעלנו בגבולנו, ושם נעלה ונראה ונשתחווה לפניך בשלוש פעמים רגלנו. כשיש לך נטיעה בארץ ישראל, אז אתה חייב לעלות לארץ ישראל. ויש בגמרא, אומרת שם בגמרא בירושלמי כמה סיפורים מעניינים. מעשה באחד שהניח קריו, מה זאת אומרת? הניח ערימה של תבואה, אחרי שהוא קצר אותה, ועלה לרגל, והוא בא ומצא אריות סובבים אותו, כדי שלא יגנבו לו את החיטה, כן? שלא יחמוד את ארצך. מעשה באחד שהניח בית מלא תרנגולים, הוא בא ומצא חתולים מקורעים לפניו. חתולים הם טורפים תרנגולים, כן? אם לא היה מתקיים בו הפסוק, ולא יחמוד איש את ארצך, לא רק איש, גם חתולים, כן? חד ברנש, שוויק בית פתיח, השאיר את הבית שלו פתוח, ואתה ואשכח חניכה, קריחה על קרקסוי. הוא בא ומצא נחש שומר על הפתח של הבית שלו, שלא יחמוד איש את הבית שלו. ויש את הסיפור המפורסם שכולם מכירים אותו, רב פנחס משתי היה מספר, עדין הובדה, תרן אחין אבו באשקלון, הבלון מגורין נוחרין, עליהם שכנים גויים, אמרין, כדין אילין יהודאין סלקין לירושלם, ענה נסבין כל מדעית להון. אמרו השכנים הגויים, כשאלה יעלו לרגל לירושלים, אנחנו ניקח כל מה שיש להם. מדסלקין, כשעלו האחים האלה מאשקלון לירושלים, זימן להם הקדוש ברוך הוא מלאכים, נכנסים ויוצאים בדמותן בבית, והגויים שלהם, הגויים, השכנים שלהם, רואים ש... השני האחים האלה לא עלו לירושלים, עדיין ישרו בבית שלהם, אז כמובן שהם לא גזלו להם את הרכוש. מנדנחתון, כשהם חזרו, שלחון לון נקמן, אמרו לון, אנה ויתן, איפה הייתם? אמרו להם, בירושלים. הם רואים אותם באים עם העגלות, עם הכרכרות, עם הסוסים, עם החמורים. מאיפה באתם? בואו לירושלים. אמרו לנו, מן שבקטון בגוב ביתה, את מי השארתם בבית שלכם? אמרו, לא, ולא ברנה, ולא כלום, לא השארנו אף אחד. לא השארתם שם אנשים, אנחנו רואים אנשים נכנסים, יוצאים, כל הזמן הזה, זה לא רק השבעה ימים של, של החג, אלא כל הדרך הלוך, כל הדרך הזו, גם אם הולכים אותה בסוסים וחמורים, זה לא לקח כל כך הזמן. אמרו, בריך אלוהון די יהודאי, די לא שווקון ולא שוויק להון. ברוך האלוקים של היהודים, שהם לא עזבו אותו והוא לא עוזב אותם. על זה יש בשוטים, יש שוטים שדנים בזה, בשאלה, האם הם בכלל היו חייבים? אז יש רמב"ם שאומר שלגבי עלייה מצוות קורבן פסח, כתוב מי שהיה בדרך רחוקה, אומרת הגמרא 15 מיל. נגיד בערך 15 קילומטר, פחות קצת. אשקלון יותר רחוק מזה. אבל אמרו המפרשים, יש הבדל בין מצוות קורבן פסח, שנאמר לא היה בדרך רחוקה, לבין מצוות ראייה. מצוות ראייה, עלייה לרגל, ראייה, היא מצווה שהיא לא קשורה דווקא ל-15 מיל. כך כתוב ברמב״ם, הרמב״ם כותב, שיש מצווה שנראה פניו באזרה ביום טוב ראשון של חג, והביא עמו קורבן עולה, זה מצווה לראות, היא לא מוגבלת ב-15 מיל, כן? מי פטור? יש כל מיני פטורים, יש איזו רשימה של 11 פטורים, ביניהם הזקן והחולה והרך והנוג מאוד, שאינם יכולים לעלות על רגליהם, כן? אז הם פטורים, ועוד איזו רשימה ארוכה פה, ושמה הם עולים? כתוב, הם עולים, שנאמר בבוא כל ישראל לראות, כשם שהם באים להיראות לפני השם, כך הם באים לראות אדר קודשו ובית שכינתו. זאת אומרת, מצוות העלייה לרגל, כדי שאנחנו נזכה לראות אדר קודשו ובית שכינתו. זה מצווה מיוחדת. זה מצווה על כל ישראל. ולכן החיוב הזה קיים. ואפילו ילד קטן חייב. כל קטן שיכול לאחוז בידו של אביו ולעלות מירופלים להר הבית, הכוונה מעיר דוד, כן, מהסילואן, חייב לעלותו ולהיראות בו כדי לחנכו במצוות. זה מצווה, זה מצווה שיש לנו לחנך את הילדים גם כן לעלות הרגל. אבל, אז אם כן יש שאלה, אז למה אותם תושבי אשקלון עלו? לכאורה אין להם מצווה. אז לא אומרים, המצווה היא לא תלויה ב-15 מיל, מצוות ראייה גם יותר. ויש מי שאומר שבאמת הם פטורים, כי זה לא היה עדיין בתוך כיבוש הארץ, אבל בתורה אמרה בארצך, אבל אומר על זה מנחת יצחק, החיוב הוא לא רק על מי שחייב, גם מי שלא חייב, מתקיים בו המצווה, אבל לא יחמוד איש את ארצך. ויש דיון מעניין בשאלה, האם יש מצווה גם בימינו דבר לעלות לרגל? אז יש בספר חסידים, מספר שרב היי גאון היה עולה מבבל לירושלים בכל שנה בחג הסוכות, והיה מקיף את הר הזיתים בו שענרה בשבע פעמים. כך כתוב בספר חסידים, סימן תף רש למד, מבבל לירושלים, תזכרו בימים ההם, זה 14 יום עלייה, זאת אומרת 14 יום לעלות לירושלים, נסתם הוא היה גם דואג להיות ביום כיפור בירושלים, אולי גם בראש השנה, וחזרה, עוד איזה 14 יום, אולי לסוסים וחמורים, יותר קצר, אבל זה חתיכת דרך, והיה מקיף את הר הזיתים בהושענא רבה שבע פעמים, דבר מעניין. גם השו"ת תשבץ כותב שעדיין קדושת המקדש והעיר קיימת, שעדיין הם עולים לרגל ממצרים ושאר ארצות. ויש רמז זה במדרש קינות ובמדרש שיר השירים, ועדיין נשארו מהניסים שהיו בירושלים, שלא אמר אדם צר לי המקום, כי בבית הכנסת שבירושלים צריכים לאנשי המקום כל השנה. כך כותב התשבץ. כל השנה אנשים ממלאים את בית כנסת, ומתמלאת פה אל פה, ובעת התקבט שם החוגגים יותר מ-300 איש בחג השבועות, וכולם נכנסים ויושבים רווחים, כי עדיין היא בקדושתה, וזה סימן גאולה שלישית. הוא אומר, אתה רואה בחוש איך הבית כנסת, שכל השנה כולו מלא, מגיע החגים, באים אנשים ממצרים ושאר הארצות, יותר מ-300 איש לאותו בית כנסת, וכולם יושבים רווחים, ולא מבינים איך הדבר הזה קורה. הוא אומר, זה אחד מ10 ניסים שנעשו בירושלים, כתוב במשנה של ירושלים, וזה הוכחה לכך שקדושה, שגאולה שלישית היא בדרך, כי הקדושה הזאת איננה. גם החתם סופר כותב בהספד שהיה על הרוגי הרעש בצפד, הוא אומר, איך שכחנו את ירושלים? איך? הרי מצווה לעלות לירושלים היא גם עכשיו, לראות את השכינה, לראות את השכינה שנמצאת שם. וכך גם כותב בשוט משני הלכות, הוא כתב, כמו שיש כתוב במצוות קידוש החודש, כתוב שאנחנו מקבלים פני שכינה, נכון? אלמלא לא זכו ישראל לראות פני אביהם שבשמיים לפעם אחת בחודש דיין. אם אדם זוכה להתבונן במולד הלבנה, אז הוא זוכה, אם הוא מתבונן, אם הוא לא מתבונן, הוא סתם רואה לבנה. מתבונן, הוא זוכה קבלת פני השכינה. אז הוא אומר, הוא פשוט שמצווה לקבל פני השכינה. והנה בכותל המערבי, שכינה נשארה. אם כן העולה לרגל לקבל פני השכינה, אפילו אם בזמן הזה אין חיוב, מכל מקל העולה הוא מקבל פני השכינה, יש לו מצווה דאורייתא של קבלת פני השכינה. ואולי כעת המצווה יותר גדולה. כמו שכתוב, ציוני דורש אין לה, מכלל דבי דרישה. והדורש משמח כביכול השכינה, הוא מקיים מצוות עשה גדולה, וזה לפי עניות דעתי ברור ואמת. כך כותב בשני הלכות, אתה קורא את המילים שלו, אתה מתרגש, איזה יופי, איזה מילים. אם רב אי עלה לירושלים, ואם התשבץ מתאר, וכך כותב הרב, הדברים, חתם סופר כותב את זה, וגם בשילת יעבץ כתוב שמבבל היו עולים לרגל אפילו אחרי החורבן, והר"ן כותב, שאומר, למה אנחנו מחכים אחרי סוכות לבקש גשמים 14 יום, עד שהאחרון שבישראל יגיע למקומו. הוא אומר, אבל היום אין, אז הוא אומר, גם היום נהגו לדחות שלט טל ומטר, מכיוון שהיום נוהגים להתאסף מכל סביבות ארץ ישראל להיות לירושלים. ולכן גם היום אנחנו דוחים את בקשת הגשמים 14 יום. וכך כתוב במדרש שיר השירים, אינך יפה רעייתי, אינך יונה, אינך יפה, אינך יונים. מה יונה זו אף פי שחרב שובחה וקינה אינה מניחתו, אלא חוזרת ובאה אליו, כך ישראל פי שחרב את המקדש, לא ביטלו עלייתם לרגל 3 פעמים בשנה. כך כתוב במדרש קהלת על הפסוק שלח לחמך על פני המים, שרב לזר בן שמוע שהיה בזמן החורבן והיה מטייל על כף ימה ואהבת עונד ישראל סלקין לרגלה לירושלים, הוא ראה את אנשים עולים באוניות בדרך לירושלים, שזה פשוט המצווה של עלייה לרגל, שכל עניינה כמו שאמרנו לראות פני שכינה. הוא באמת צריך להיות דבר מעניין, נסיים בזה. אנחנו בסוכות אומרים, אני והוא הושיענה. כך כתוב, אנחנו אומרים את זה, כתוב במשנה, בכל יומים מקיפים את המזבח, פעם אחת אומרים, אנא השם הושיענה. רבי יהודה אומר, אני והוא הושיענה. אני והוא הושיענה. מסביר רש"י, אני והוא בגימטריה אנא השם. זאת אומרת, אנא השם, אנא י' כו' בגימטריה, אני והוא, כן? ויש שואלים, מה החידוש ב... אז תגיד, למה אתה צריך לומר את זה בגימטריה? תגיד ישר, אנא השם, אנחנו מתפללים, הקדוש ברוך הוא, למה אתה אומר, אני והוא? מה המעלה? והתשובה היא, שבמילים אני והוא, זה גימטריה של אנא אביה, שזה שם המפורש, שאנחנו לא אומרים אותו. כשאתה אומר אנא השם הושיענה, אתה אומר אנא אדנות, נכון? אז ביום הכיפורים, זכינו לשמוע את הכהן הגדול אומר את השם המפורש. ההזדמנות היחידה שיש לנו לומר משהו שהוא הכי קרוב לשם המפורש, זה במילים אני והוא. אני והוא זה גימטריה של השם המפורש. לכן אומר רבי יהודה, לא רק מסתפקים באנה השם או שיאנה, שזה שם אדנות, אלא אנחנו אומרים, אני והוא, שזה שם הוויה. אנחנו מתקרבים קצת לשם המפורש. זה מרוב שמחה של סוכות. אדם יכול בשמחה של סוכות להגיע להתקרבות גדולה לבורא, מעין מה שהיה הכהן הגדול בקודש הקודשים ביום כיפור, שהיה זוכה לומר את השם המפורש. זהו, אנחנו רוצים גם השנה לשמוח מאוד בסוכות, גם שאנחנו בבית, כמו שאמרנו, המצווה לא בטלה, גם אם אנחנו לא זוכים בדיוק לעלות לרגל, אנחנו צריכים שהלב שלנו יהיה שם, ועשינו כמה דברים בשביל לכבודכם, אז נבקש מאחיה שיגיד לנו.
רק מועדים לשמחה לכל הצופים והמאזינים. אנחנו נודיע שבעזרת השם, כמדי חול המועד, אנחנו מחכים לתפילות הלל של בית המקדש, ומנסים לעשות משהו שהוא כן זה כבר עכשיו, עם ריח של בית מקדש כמה שאפשר. אז בעזרת השם נקיים תפילות הלל חגיגיות, עם כלי נגינה, בשמחה, כמובן לפי ההנחיות. הם ישודרו לכל מי שרוצה בארץ ובעולם, ביוטיוב, בפייסבוק. אז הציבור מוזמן בעזרת השם ביום רביעי בבוקר במערת המכפלה בחברון עם הרב אוריאל סעייד מקריית אונו, ביום חמישי בבוקר עם הרב יאל יעקובוביץ' בכותל הדרומי בירושלים במרכז דוידסון, בהשתתפות ראש עיריית ירושלים ואריה קין סגן ראש העיר. אז הציבור מוזמן להשתתף איתנו יחד בשמחה הזאת מרחוק. מי שרוצה פרטים נוספים ולקבל קישור לשידור חי, שישלח הודעת אס-אמס כבר עכשיו ל-0584-5252-00, 0584-5252-00. תפילות הלל בשמחה, עם כלי נגינה, עם ריח של בית מקדש, בהשתתפות מורנו הרב שמואל אליהו, ישודרו, בעזרת השם, הציבור מוזמן להשתתף מהבית. הכניסה שם היא תהיה למורשים בלבד, למי שיכול מבחינת המשטרה. ורבותיי, אנחנו רוצים להזכיר לכולם שמבצע מכפיל שהתחלנו בעזרת השם להכפיל כמה שיותר את הפצת התורה של הרב. הציבור מוזמן להזמין חברים, להזין גם ברשת מורשת לשיעור השבועי, גם בדף היוטיוב לשכת הרב שמואל אליהו, בדף הפייסבוק, להירשם כמנויים, לעשות לייק, להצטרף להפצת התורה. מי שרוצה לקבל את השיעורים של הרב, את הקישור לשידור חי בוואטסאפ, שישלח גם אס-אמס למספר טלפון 0584-5252-00, ונכפיל בעזרת השם את הפצת התורה. מועדים לשמחה וחג שמח.